יוני שתיים, מה נשמע?
על הכיפק, תודה.
תודה לך על האירוח פה במשרדים.
תודה שבאת.
נראה לי אפשר ישר לקפוץ כזה למים ולשאול כזה מי זה יוני ב-2-3 דקות. סיפרנו קצת, עשית לי אינטרדקשן מקודם, אבל נראה לי שכל מי שמאזין ישמח לשמוע גם. זה הבמה שלך.
מי זה יוני ב-2-3 דקות? מייסד שותף ומנכ"ל של לגונה, יחד עם יעל אדם. שאנחנו go back משהו כמו 20 שנה מימי מייקרוסופט, שבו היינו מהנדסים, ומשם עברתי יותר לצד העסקי, עשיתי business school, ואחרי זה עברתי לסטארט-אפ בתחום של ניהול סיכונים בפטנטים, שזה היה בית ספר מרתק, האמתי למה שנקרא business model innovation, והצלחה מרתקת, שהונפקה בסוף 2011, משם עברתי יותר לעולם ההשקעות והצטרפתי לקרן שנקראת Fortress Investment Group בסן פרנסיסקו, ועשינו את זה משהו כמו 7 שנים. ובמהלך ההרפתקה הזאת איבדתי את אמא של אשתי בישראל, וזה מה שהחזיר אותנו לארץ בסוף 2019, ואיחד אותי עם יעל, והתחלנו את לגונה ב-2020.
באמת דקה? אז מה זה לגונה בעוד דקה?
מה משמעות השם או מה החברה עושה?
בוא נתחיל משמעות השם, באמת שזו שאלה טובה.
כן, זה סגווי טוב למה היא עושה. לגונה זה גוף מים שמופרד מים, אוקיינוס, בשונית אלמוגים, הוא בדרך כלל רגוע וחמוד ויפה, וזה מה שהבית שלנו יכול להיות ואמור להיות, אבל בדרך כלל הוא לא בעולם ה-healthcare. בעולם ה-healthcare, בטח שאנחנו עוברים, כדי נעבור למה החברה עושה, בטח שאנחנו עוברים אירוע אקוטי, מה שנקרא, כלומר, ניתוח או אשפוז ועוברים הביתה, זה אירוע די טראומטי. אנחנו עוברים מאופוריה למצב של חרדה, דאגה, ומצב שבו החיים שלנו מתנגשים עם הסט הוראות הביולוגי קליני שניתן לנו, וזו הבעיה למעשה שאנחנו עוזרים לפתור בחברה. אנחנו בנינו מערכת שממנפת ניתוח שפה טבעי ובינה מלאכותית, בשביל לעשות התאמה דינמית של הניווט, של ה-workflow, של ה-care manager, של חברת הביטוח בריאות, שזה לצורך העניין בדרך כלל אחים אחיות עם טלפונים, בין המטופלים או המבוטחים שעוברים אירועים כאלה, שהיום סובלים מחוסר יכולת להתאים את החיים שלהם, את החרדות שלהם, לסט טיפולים שלהם, לפגישות שיש להם, לתרופות שהם צריכים לעשות, וכל זה כמובן פוגע ביכולת התאוששות, בריאות ועלות של האנשים האלה. אנחנו מתקנים את זה באמצעות המערכת שבנינו, שפוגשת את האנשים האלה בטלפון, באפליקציה, ב-caregiver, וגם משקפת את זה למטפל. המטפל הוא כאמור אותו ה-care manager, שעובד אצל חברת הביטוח בריאות, שחיים על המערכת שלנו בצורה דינמית.
הסברת את זה די טוב, אז אני אשמח כזה לתת שנייה דוגמה. נניח מחר בוקר אני אזרח אמריקאי, איפה אני פוגש את לקונה, או איפה לגונה פוגש אותי?
בטח. אם אתה אזרח אמריקאי שמבוטח על ידי חברת ביטוח בריאות שהשכילה להשתמש בשירותים שלנו, אני צוחק, אבל אם אתה מבוטח על ידי חברת ביטוח בריאות שמשתמשת בשירותים שלנו, חברת ביטוח בריאות ואנחנו נדע עוד לפני שהתאשפזת או תוך כדי שאתה עומד להתאשפז, ויהיה ניסיון יצירת קשר איתך עוד מבעוד מועד. בכל התקשורת הזאת, שהיא תתחיל בדרך כלל בטלפון ותנסה להעביר אותך לערוץ הדיגיטלי, אנחנו עושים ניתוח של כל האינגייג'מנט בין המטופל והמטפל, תוך כדי שאנחנו מניעים מודל קליני שנקרא Care Contextualization.
מה זה בעברית פשוטה לאנשים לא טכניים?
זה מודל קליני שמנסה לגשר בין המציאות הביולוגית שלך לבין המציאות הפסיכוסוציאלית שלך. ולמעשה אנחנו בנינו אנתולוגיה, מה שנקרא, או סכמה מורכבת שממפה בצורה מובנית את המגוון פרמטרים של החיים שלך, ובונה מעין פרופיל מרובד של המבוטח או המטופל, על ידי השפה שהבן אדם משתמש. כשאנחנו מבינים את הניואנסים האלה, הניואנסים האלה עוזרים לנו בצורה דינמית לעדכן את התוכנית טיפול. אז כשאני מסביר את לגונה, אני בדרך כלל משתמש באיזה אנלוגיה ל-Waze או לגוגל מאפס של care management. והאנלוגיה היא עמוקה, משום שעולם ה-care management ב-2023 חי כמו שכולנו חיינו עם מפות לפני 20 שנה, שזה מאוד מאוד סטטי, המפה לא יודעת איפה אתה, ואתה בקושי מבין את המפה וכדומה. אז אם תחשוב על איך העולם הניווט התקדם מאז, הוא עבר צעד ראשון ל-GPS שיודע איפה אתה. זה נקרא בעולם ה-healthcare adherence, איך אתה מציית נקרא לזה לתוכנית טיפול. שתיים, הוא עבר לזה שהוא יודע איפה כל השאר נמצאים. נכון, זה היה החדשנות של Waze, Google Maps וכדומה. אנחנו עושים את אותו דבר, ובאמצעות ניתוח השפה אנחנו יודעים איפה אתה נמצא, וגם מה החסמים שיש לך. באמצעות זה אנחנו משתמשים ב-AI בשביל להתאים on the fly את התוכנית טיפול לאותו הבן אדם, ומשקפים את זה למטפל, שגם יהיה מעורב בצמתים הקריטיים, ורק בצמתים הקריטיים. זאת אומרת, אנחנו מצליחים to offload, להוריד כמות משמעותית של העבודה מהמטפל למוח שלנו שעובד מול המטופל. זה מייצר עלייה בפרודוקטיביות ויעילות.
שמע, סופר סופר נקודתי. אני אשמח כזה, כל מי שמאזין יוכל לשנייה להבין איך בכלל הגעת לרעיון הזה, ואיזה פיבוטים עברתם כזה תוך כדי.
נקודתי זה טוב.
לא, נקודתי אתה יודע, אז הסברת את זה מצורה טובה.
כן. לא, אבל אני אומר את זה, האמת היא בתור תשובה לנקודה שלך של איך הגענו לזה. יזמות בתחילתה היא חייבת להיות נקודתית, היא חייבת להיות איזושהי מחט כזאת שחודרת חומה בצורה של התעשייה, האינקמבנטס, מה שנקרא, שהרימו את החומה בשביל לשמור חדשנות בחוץ, כי חדשנות היא איום.
נכון.
על שחקנים קיימים.
או הזדמנות לשחקנים חדשים.
בדיוק. כאילו ההזדמנות שלנו זה איום על הסטטוס קוו. אבל אני אומר את זה מבחינת הפיבוטים שעשינו, אנחנו התחלנו מתזה קלינית. אנחנו התחלנו מרעיון, ממחשבה שבאמת, עוד לפני שנשענו חזק לתוך טכנולוגיה, התחלנו מתוך מחשבה שמה שמגביל, מה שמשפיע על אנשים בג'ורני הזה, דרך בתי חולים, דרך ניתוחים ואחרי זה הביתה, זה יותר הדברים ההתנהגותיים, נפשיים וקונטקסטואליים בחיים שלהם, ופחות האספקט הביולוגי. ולכן האיטרציה הראשונה שלנו הייתה לבדוק את זה, ולכן השקענו את השנה הראשונה בניסויים קליניים, שזה דרך לא טיפוסית לסטארט-אפים בעולם הבריאות הדיגיטלית. ניסויים קליניים עושות חברות תרופות או medical devices שחייבות לעשות את זה. אם אתה לא חייב לעשות את זה, אתה בערך כלל לא...
זה סתם עולה הרבה כסף לחברות בדרך כלל.
זה עולה הרבה כסף, זה זמן, זה יקר, זה מסוכן, יש בעיקר סיבות למה לא. אלא אם כן זה ממש עובד לך טוב.
איך ידעתם זה יעבוד לכם טוב אבל?
לא ידענו. היה לנו הרבה סיבות להאמין. היה לנו הרבה סיבות להאמין, משום שהתורה הקלינית של care contextualization הייתה 15-20 שנה כבר בסביבה, פורסמה. במגזינים הכי מפורסמים, ג'אמה, אנלס, בי-אם-ג'יי וכדומה, והיה המון סיבות לחשוב שגם לנו זה יעבוד. אבל באמת הדבר הראשון שרצינו לעבוד, זה כמו שאמרתי, שאצלנו זה עובד. שכשאתה עושה את מה שאתה אמור לעשות, זה עובד. השלב השני, אמרת פיבוטים, השלב השני, זה רצינו לראות ולהראות שאפשר לבנות מכונה שעושה את זה. במילים פשוטות.
כן.
וברגע שאתה בונה מכונה שיכולה לעשות את זה, יש לך איזה מכונת עזר שיכולה לעזור לנהג, למטפל, לעשות את העבודה בצורה יותר קונסיסטנטית וסקלבילית. תוסיף את כל זה אל מול משבר כלכלי שאנחנו חיים בתוכו, שהופך את החברות ביטוח בריאות להרבה יותר רגישות, להוצאות, לעלויות של המבוטחים שלהם, וגם להוצאות אדמיניסטרטיביות של המטפלים שעובדים אצלהם, זה יצר עבורנו מעין perfect storm, נקודת זמן מאוד ותזמון מאוד מאוד טוב לעשות את זה.
אז אם אני כזה שנייה חוזר להמשך השאלה הקודמת, של איך בכלל אתה ויעל התחלתם את כל הסיפור? זאת אומרת, נפגשתם בבית, אני מניח, והתחלתם לזרוק כזה רעיונות, עשיתם ideation, אבל מתי הגיע הרגע שאמרתם, וואלה, בוא נתחיל לעשות משהו. בוא נתחיל לעבוד ביחד, בוא נעזוב את העבודות, בוא... תחיל לרוץ על משהו משלנו.
האמת היא...
או איך קיבלתם את ההחלטה? נראה לי זו השאלה יותר טובה.
האמת היא, אצלנו זה היה במקרה הפוך. זאת אומרת, אנחנו קודם כל קיבלנו את ההחלטה, בוא נלך לבנות משהו, ואחרי זה פיצחנו מה זה משהו.
מה זה היה הרעיון הראשון שלכם? מה רציתם להתחיל? שזה הזה, כאילו ממש ידעתם מהרגע הראשון שזה הדומיין וזה הרעיון.
אתה יודע, אנחנו התחלנו לחשוב, א', החלטנו שאנחנו עושים משהו בינואר, פברואר 2020, להזכירך, פברואר, מרץ 2020,
ממש קורונה, כאילו.
קורונה התפוצצה לכולנו בפנים, ליעל היה רקע בהלפקר, לי היה פשן גדול בעולם הזה, אז זה מאוד מאוד עניין אותנו, וזה גם, הקורונה היא עזרה לנקות הרבה רעש, כי ידעת שהרבה רעיונות, דומיינס וכדומה אחרים, לתקופה לפחות, ואז אף אחד לא יודע כמה זמן התקופה תימשך, פחות רלוונטיים. אז באמת זה מאוד מיקד אותנו על בעיות שהקורונה שמה עליהם את הזרקור ומאפשרת להתמקד בהם באותו הזמן. ואז אנחנו התמקדנו כל אביב 2020 על עולמות האשפוז בית והום הלף. שזה עולמות משיקים למה שאנחנו עושים כן. היום. ומשם הגענו בקיץ 2020, הרבה יותר התמקדנו, או לפחות במונחים של אז התמקדנו, במונחים של היום אנחנו הרבה יותר מחודדים.
נייס. ואם אני רוצה קצת להבין את העולם הזה, טיפה יותר לעומק, אתה יכול כזה להסביר, אפשר להגיד את הביזנס מודל הידועים היום, או כזה, מה אתם רציתם לרוץ עליו בזמנו?
את לגונה או את הלת'קר?
לגונה, אבל בוא נתחיל שנייה מהלת'קר, לעשות כזה סקירה, איך נראה בכלל הפלואו, ואיזה חידושים גם אפשר להכניס, שאתם עדיין כזה זהיתם, אבל אמרתם, כן. וואלה, זה לא רלוונטי אלינו, אבל יש פה הרבה מאוד רעיונות מגניבים.
כן. וואו, ייקח לנו, לא יודע, שנים לדבר על הלת'קר. זה עולם נורא ענק במונחים אבסולוטיים וסבוך. אנחנו בעיקר מתעסקים בשוק הבריאות האמריקאי. שוק הבריאות האמריקאי מוציא, מבזבז מעל 4 טריליון דולר בשנה.
מי השחקנים אבל המרכזיים בשוק הזה? זאת אומרת, איך נראה, יש חברות ביטוח?
כן, בגדול מדברים בעולם הבריאות על מה שנקרא the three P's. Patient, provider, payer. Patient זה הפציינט, מטופל, צרכן הבריאות, us, אנחנו. פרוויילר זה ספק הטיפול, בין אם זה רופאת משפחה, בין אם זה בית חולים, קליניקה, והפייר זה מי שמשלם, חברת הביטוח בריאות בדרך כלל. כל מה שאמרתי זה בגובה של 100,000 קילומטר, וכשאתה נכנס פנימה יש הרבה יותר צבעים וניואנסים וכל מיני צדדים שמעורבים, וזה נהיה הרבה הרבה יותר מורכב. אבל at a high level, הייתי אומר שזה הסיטואציה.
Yeah, three P's. All right. ואם אני רוצה קצת לחזור כזה חזרה למסלול שלך, היית בארץ, עבד במייקרוסופט, לפני שעזבתם ל-MBA, מה היה החלטות כזה לעשות MBA או לא לעשות MBA? תסביר לי קצת השיקולים.
הייתי אומר, זה סקרן אותי מאז ומעולם. התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת תל אביב, מדעי מחשב וניהול. תמיד עניין אותי השילוב הזה של טכנולוגיה, שזה פשן גיקי רוסי שלי מילדות, עם איך זה ואיפה זה משתלב בעולם הגדול. איך כאילו בתוך המכונה הגדולה של העולם...
אתה משלב גם את הביזנס?
סליחה?
אתה משלב גם את הביזנס, הכוונה.
כן. בסוף זה הכל ביזנס.
ברור.
זה היה לי כאילו, זה היה לי קצת הקלו, גם בתור טינג'ר, אבל היה לי פשן גדול לטכנולוגיה, אז זה לגמרי מה שלמדתי, עשיתי, אבל עוד אז כאילו כבר הגרעין הזה הוא היה במקום. ואז היה לי את המזל הגדול להתקבל ל-MBA, וממש לפתוח, או להתחיל לפתוח את הראש לעולם הזה.
ותוליך אותי קצת טיפח ה-MBA, מה היו הצעדים אחרי זה? זאת אומרת, איך ידעת גם תכנן את ההמשך, או להבין באיזה אזורים אתה רוצה להיכנס אליהם?
שילוב של מזל, שכל וחברים. אז כשבאתי ל-MBA, אתה יודע, באים ל-MBA, זה בעיקר, בטח בבתי ספר הגדולים, באים בדרך כלל מבנקי השקעות, חברות ייעוץ אסטרטגי, וגם יוצאים לבנקי השקעות.
כן, זה או זה או זה.
כן. שזה סקרן אותי, אבל היה לי את חיידק היזמות מזמן. היה לי, אמת, תוך כדי שכתבתי את החיבורים ל-MBA, היה לי ויז'ן לא רע. היה לי נורא קשה החיבורים ל-MBA, כי כולנו כישראלים, אנחנו לא רגילים לחשוב מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים.
אנחנו לא יודעים לדבר אמריקאית, כמו שצריך.
אנחנו בקושי יודעים לדבר עברית, בטח אמריקאית, אבל בפוקס יצא לי קונספט טוב של אני מדמיין את העתיד שלי בשלושה שלבים, שאני הולך ללמוד יזמות, לעשות יזמות, ואז לתת, to give back, כמנטור וכדומה לדור הבא. ואני אומר את זה כי באמת, תוך כדי ואחרי ה-MBA, מצאתי דרכי לסטארט-אפ נורא מעניין, שהגעתי אליו דרך משקיע ישראלי-אמריקאי, איזה הרמוני מ-Charles River Ventures, לאחת החברות המעניינות שלו שנקרא RPX, שעשתה חדשנות בעולם של ניהול סיכונים בפטנטים, שלא ידעתי המון במילים חמודות על העולם הזה, אבל זה נראה מרתק, והם עשו חדשנות במודל העסקי, שגם זה לי נורא חדש, כי באותו רגע חשבתי שחדשנות זה תוכנה טובה יותר, שבב טוב יותר, ולהם היה לא את זה ולא את זה. וקליר לי החברה הייתה מטאור. כאילו גם כשבאתי, התראיינתי, זה היה קל לראות שזה חברה שכבר בטראג'קטורי מטורף, והיא הייתה בת שנה וקצת כשהתראיינתי, והיא המשיכה בטראג'קטורי הזה.
אנחנו דיברנו קודם על מודל עסקי. כל הזמן אנחנו מזכיר את המילה הזאת, ודיברנו אני ואתה מקודם לפני, על כל נושא של מודל עסקי בסוף זה משהו שהוא בדח בתחום שלכם, זה winning ask, כזה אפשר להגיד בזה. אז איך אתה, תן לי כזה, שנקל, את השנקל שלך על מודל עסקי טוב, זאת אומרת, מה דברים צריך לקחת בחשבון, ואיך נכון לבנות אותו גם מבחינת האסטרטגיה קדימה. איזה דברים נכון צריך לקחת בחשבון, איזה דברים פחות, וגם מתי אתה מבין שאתה צריך לעשות פיבוט המודל.
כן, אני חושב שכל מודל עסקי הוא קודם כל מתחיל מהלקוח. הוא מתחיל מהכאב שיש ללקוח, ומהסוגי מודלים העסקיים שהלקוח שלך רגיל אליהם. שכן אם אתה צריך להמציא משהו חדש, זה ליפט משמעותי. אז זה דבר ראשון מבחינת המודל העסקי, יש קשת רחבה של מודלים, תלוי בדומיין, תלוי בחברה, תלוי בבעיה, פתרון וכדומה.
בוא נסתכל להסתכל כזה בדומיין שלכם, של ה-Healthcare.
כן, בדומיין שלנו, רוב המודלים העסקיים הם או כאלה ש... תלוי למי אתה מוכר, ל-Provider, Payer, או יש יוצאי דופן שמוכרים Direct to Consumer, היו כמה
זה
כאלה.
זה עובד כאילו?
זה עובד לוויאגרה. זה נשמע כאילו אני מתבדח. וזה עובד ברמה של בנו כמה חברות עצומות בעולם הזה. העולם הזה נקרא ED ופרמסי יותר גדול. ED זה Erectile Dysfunction. והצרכן הבריאות, בטח האמריקאי, לא רגיל להוציא כסף מהכיס להרבה דברים. קצת לתרופות ועוד יותר לתרופות שמטיבות איתם. ואז היו בקורונה חברות שהתפוצצו, מה שנקרא בעולם הזה, שנקראו Hims and Hers ו-Roe and Rory. והתפוצצו ברמה של גייסו מאות מיליוני בוולואציות של מיליארדים, שעשו D2C, פארמסי. אבל לא באמת כאילו פארמסי, כאילו...
כאילו תרופות זה.
כן, ואנשים קנו את זה על ימין ועל שמאל.
למה אתה חושב שזה עבד אבל בקורונה, או באופן כללי? כאילו מה היה הווינינג שלהם?
הקורונה שינתה סדרי עולם.
מאיזו בחינה?
כולנו היינו...
כאילו, אני מבין מאיזה בחינה, אבל איפה זה פגש אתכם או את עולם ה-health?
זה פגש את עולם ה-healthcare בפנים. זאת אומרת, זה היה ה-ground zero של הקורונה. הקורונה היה לה אדוות שהגיעו לכל מיני עולמות תוכן, אבל ב-healthcare זה היה דרמטי. ספציפית אצלנו אנחנו הסתכלנו על עולם הבריאות הביתית, ואם אתה זוכר, בתחילת הקורונה, בתי חולים הדפו אנשים הביתה מוקדם מדי, אנשים חששו להגיע לבתי חולים, פתאום אמזון הואץ, כל הצריכה הביתית של מסעדות, כאילו כל המחר פתאום הגיע היום.
כן.
מאז הכל התקרר וחזרנו ל-growth trajectory, שכאילו מקרו מאז ומעולם היה, אבל הקורונה מאוד מאוד האיצה אימוץ דיגיטלי, ועוד יותר בעולם ה-healthcare.
אז אם אני כזה רוצה לחזור אחורה, אני כל הזמן חוזר אחורה, מרגיש לי, אבל כאילו אם אני רוצה שאני אחזור אחורה, באמת להבין איזה שינויים עשיתם בביזנס מודל שלכם, שאתה חושב ש...
כן.
שהסתכלתם על זה באותו זמן בזמנו, שאמרתם, וואי, כאילו צריך לעשות ככה ולא ככה, אבל כן. מה, איזה החלטות קיבלתם? זאת אומרת, מה גם הפרמטרים של אותם החלטות? ואיך נכון להסתכל על זה, אתה יודע, מה-looking back, שיש לך עכשיו את ההשכלה הזאת, שאתה עשית את השינוי.
כן. טוב, זה שתי נקודות. אחת זה, כאילו, השנייה זה טיפ ליזמיות ויזמים, והראשונה זה מה עברנו. אני אגיד מה אנחנו עברנו ואז את הנקודה השנייה. אתה יודע, בהתחלה אנחנו חשבנו שהסיפור הזה של האוכלוסייה המורכבת שעוברת ניתוחים, אשפוזים, יקרה מאוד, עוברת אשפוזים חוזרים, היא מעניינת את כולם. היינו בטוחים שמעסיקים באמריקה זה שחקן מאוד מרכזי בעולם הבריאות, חברות ביטוח בריאות, בתי חולים, רשתות בתי חולים, זה מעניין את כולם, כי כולם מדברים על זה. למדנו שזה לא המצב, ובפרט למדנו שיש מה שאני קורא לו spoken priorities ו-practice priorities. אז יש לך דברים שכל שחקן בעולם תוכן שאתה נמצא בו, בין אם זה בריאות, בין אם זה עולמות אחרים, אומר כי זה מה שחכם וחשוב ונכון להגיד. ויש את הפעולות שהם עושים, כי זה מה שחכם ונכון וחשוב לעשות. יש איזה דיאגרם אדוון בין השתיים, אבל היא לא חופפת מושלם.
מה הפער?
הפער את זה שאתה צריך להגיד, I'm starting a diet, כי זה דבר טוב, והמציאות זה יכול להיות שאתה אוכל שוקולד. כולנו חיים על הפער הזה בין הרצוי למצוי. עכשיו, אנחנו היזמים, זה שם אותנו בפוזיציה מאוד קשה ומתוחכמת, שכן ההצעת ערך שלנו, היא חייבת להתקשר עם שתיהם. אתה לא יכול להגיד לו, כן, מן, אבל אני יודע, זה מה שאתה עושה, והנה אני פותח את מה שאתה עושה, וזה גורם לך לראות רע במה שאתה אומר, לא. ואתה גם לא יכול להגיד, הנה, אתה אומר את כל הדברים האלה, ואני עושה את זה, אבל זה לא בדיוק מה שהוא קונה. אז אתה חייב to cater, מה שנקרא, גם לדברים שהם אומרים, אבל גם לפתור להם את הכאבים שעל פיהם הם קונים דברים באותו הזמן בשוק.
תן לי נגיד דוגמה על משהו שאתם עושים היום ככה.
הייתי אומר, אנחנו עושים את מה שתמיד התכוונו לעשות, פשוט האקלים הכלכלי השתנה מאוד. אז אני אסביר. אנחנו מאז ומעולם רצינו לפתור בעיה מאוד מאוד יקרה, כואבת, עם הוכחות קליניות אקטואריות מטורפות חזקות. זה בעידן הקורונה היה בכנות פחות רלוונטי. זה היה פחות רלוונטי משום שמה שעוד קרה בעידן הקורונה זה הדפסת כסף חסרת תקדים בארצות הברית, ישראל, בעולם וכדומה. ריבית אפסית או שלילית, וכסף נהיה נורא זול, גם כסף של משקיעים. ואז מידת המשמעת והחומרה בה הכל נבחן, גם לקוחות, גם השקעות, ירדה משמעותית. הימים האלה מאחורינו. הימים האלה מאחורינו, ועכשיו כשאנחנו חיים בעיצומו של משבר, המשמעת של לקוחות משקיעים לבחינה של מוצרים, מבחינת ההוכחת ערך, מבחינת החסכונות, מבחינת ה-labor efficiencies היא דרמטית. ואני אומר את זה מבחינת painful lesson learned. אם אתה בביזנס של, אני תמיד צוחק על זה, אם אתה בביזנס של למכור מעילים, כדאי לך שיהיה חורף בחוץ. כי אתה, להסתובב עם מעילים בחוף הים, not a great business. לעומת ארטיקים, זה an amazing business. נשים בצד תחרות וכדומה. אז זה נורא 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 חשוב, התזמון, כשאנחנו מדברים על מודל עסקי, התזמון לסביבה הכלכלית שבה אתה חי. ולגבי הטיפ ליזמים, אני חושב שזה חוויה מאוד מאוד דינמית. חייבים להיות נורא ערניים למה עובד ומה לא עובד. וזה, גם זה, אין שום דבר קל במה שאני אומר, אבל המציאות היא עוד יותר קשה, כי הרבה מה-rejection שאתה מקבל, is noise. Some of it is signal. והיכולת להבחין בין השתיים היא כואבת וקריטית.
אתה מאמין ב-decision making, data decision making, או שדווקא תחושת בטן וללכת עד גבול מסוים?
אני קורא עכשיו ספר של מפרסם, ממש עכשיו, קוראים לספר Alchemy של רורי סאדרלנד. הוא היה אחד הבכירים ב-Ogilvy. זה סוכנות פרסום בריטית, בינלאומית, ענקית.
לא מכיר.
ספר מרתק, והוא מדבר על פסיכולוגיה לעומק, ואיך אנחנו משקרים לעצמנו data and reason explains everything. והוא מתחיל באיזה framework כזה בתחילת הספר, אם אתה עושה ציר אחד של דברים שעובדים ולא עובדים, וציר שני, ציר Y, ציר X, כן, ציר שני של make sense and does not make sense. כולנו מאדקסים חזק ל-works and make sense.
נכון.
אבל זה לא אומר שכל מה ש-works make sense. אני אומר את זה משום שבתור יזם, אתה כל הזמן באיזשהו נייר ליטמוס כזה, בוחן מה עובד ומה לא עובד בשוק, חלק מזה make sense, חלק מזה אתה חייב לפתח בצורה דינמית למה לא. והסיבה של למה לא יכולה לנבוע מכל מיני מקומות, ואתה כל הזמן חייב לשאול את עצמך למה זה לא עובד, זה לא כזה data rich environment, אמרתי אם אתה מקבל החלטות דאטה, כן. אתה יותר דומה לסומה בחשיכה, שנתקע בקירות ומנסה לבנות את המודל של הבית שבו הוא נמצא בתוך זה.
ואם אני כזה רוצה לשאול את השאלה, או כלל אצבע כזה, מתי אתה חושב שנכון לקבל החלטות, כאילו באיזה גודל של חברה או בשלב, שנכון להתבסס על דאטה, או על איזה תחומים בחברה, ואיזה דברים אתה אומר, תמשיך עם התחושת בטן עד שלב מסוים. יכול להיות שגם אין תשובה אחת, אגב, זה גם בסדר.
מה שאמרתי קודם, אני לא חושב שזה ארגומנט לבטן. מה שאמרתי קודם זה ארגומנט לתפיסת עולם ותפיסת התנהגות מרובדת שבה הסטייקהולדר שיש לך הם אנשים שפועלים משכל ורגשות והתנהגויות. אז אני אומר, אתה תמיד תפעל מהשכל. אבל תדע שהאנשים שאתה פועל מולם, יש כל מיני פרמטרים שמפעילים אותם.
כן. טוב, יוני, אנחנו מגיעים לסוף הפרק. מקווה שזה עבר לך מהר כמו שלי זה עבר.
זה היה לי כיף.
ואני אשמח כזה להגיע לאיזושהי שאלה, שהכנת אותך מראש, אז עכשיו אתה צריך לבוא עם תשובה, על טיפ שלך. חווית, למדת, אתה חושב נכון שאנשים אחרים ידעו. משהו שאתה למדת מהמסע שלך, שיכול לעזור לאנשים אחרים. ואמרנו, לא משהו נדוש.
לא משהו נדוש. עולם היזמות, טיפ ליזמים, אני מניח.
מי שבא לך.
טיפ ליזמים. כן, יזמים זה עולם שאני וקהל שאני מזדהה איתו מאוד.
עולם מיוחד.
זה מסע מטורף. זה מסע מטורף. עסקית, שכלית ורגשית. ואני אומר את זה משום שהסקינן בטיפ, have your house in order. זאת אומרת, הדברים שהם מחוץ לזה, צריכים להיות בסיס מאוד 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 תומך, אוהב, מפרגן ומאפשר לזה. כי העולם הזה הוא לא תומך, והוא לא מפרגן, והוא לא מאפשר, הוא משוגע. תמיד אומרים את זה שיזמות היא רכבת הרים, והילדים שלי הראו לי איזה סרטון של איזה טינג'ר או בן 20 שעולה על רכבת הרים עם כל מיני חברים חרות שלו ושמצלמים אותו, והוא מתעלף כל הזמן, הוא כאילו מפחד פחד מוות. זה יותר דומה ליזמות. רכבת הרים זה נשמע משהו כיף.
כן.
מי לא אוהב רכבות הרים? או הרוב לפחות אוהבים רכבות הרים. זה רכבות הרים יותר, שיותר דומה לזה, ואתה חייב שכל המסביב חייב, רצוי.
רצוי.
שהמסביב יהיה כמה שיותר תומך ומאפשר, וגם מבין ומכיל שזה מסע מטורף שעשוי, סביר, סטטיסטית, יארך שנים ארוכות.
טוב, אחלה טיפ. זה באמת סוג הדברים שנורא חשוב וקל להגיד, שאלה באמת איך אתה עושה אותם בפועל. זאת אומרת, אתה יוצר את הקרקע היציבה הזאת לאורך הזמן. מקווה שכל מי שיקשיב לפרק יפה לפיו. יוני, תודה רבה.
תודה לך.